אבישי גרינצייג עם איפך מסתברה, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי של הפודקאסט איפך מסתברה, ואיתנו הפעם אורח מיוחד במיוחד, כבוד השופט אביטל חן, מה שלומך?
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, נשיא בתי הדין הקהילתיים, השופט בעברך היית נשיא בתי המשפט השלום בירושלים, גם סגן אלוף במילואים, בכמה מילים, מה עשית?
את זה מזמן לא הזכירו לי.
כן. טיפה יותר קרוב למיקרופון, אופה.
עד דרגת רב סרן בנולמם, ואחר כך בתי דין צבאיים, מטבע הדברים, הייתי שופט בית דין צבאי.
שופט בית דין צבאי, יפה, וגם היית, נלחמת בעזה?
כן, עזה, החזקנו קו בצפון, זה ממש מלא נשכחות עכשיו.
כן, באינתיפאדה השנייה.
באינתיפאדה השנייה, אני זקן.
ובא בימים, יפה. אז בבית המשפט השלום בירושלים היית הנשיא, ושם דנת ב... תיקים מעניינים שלא נעסוק בהם לבקשתך כעת, דנת בתיק של אולמרט, גם בתיק המעונות של שרה נתניהו, שהסתיים בהסדר טיעון בלשכתך, לצערי, ללא נוכחות עיתונאים, אז כנראה לעולם לא נדע מה היה שם, אלא אם כן תתנדב כרגע לספר לנו.
אחרי שתגמור את השיחה, אני אספר לך כל מה שתרצה.
אוקיי, אני אשים מכשיר הקלטה בכיס בסוד. ובשיא הקריירה, במקום או להמשיך בשלום או להתקדם למחוזי, מונית לנשיא בתי המשפט הקהילתיים, ולמעשה די ירדת מהפוקוס הציבורי, והציבור אפילו לא יודע מה זה בית משפט קהילתי, אז אולי ממש בכמה מילים קודם כל נבין בית משפט קהילתי מהו.
הדבר הזה שקרוי בית משפט קהילתי יובא לכאן מארצות הברית, נמצא בעוד מספר מדינות, גם באירופה, גם אוסטרליה, ניו זילנד. הוא התחיל שם בשנות ה-80, והמטרה הייתה במקום לשפוט ולהניש בחומרה, להניש, אבל לפני כן לשקם. לשקם ולראות האם בדרך של שיקום אפשר למנוע את העבירה הבאה. הדבר הזה יובא לארץ על ידי דוקטור דניאלה בייניש ב-2014, כבר אז התחיל פיילוט ראשון בבאר שבע.
דניאלה בייניש היא?
הבת של השופטת, של הנשיאה בייניש, שהיא אישה מדהימה בזכות עצמה. היא עשתה דוקטורט בארצות הברית, הכירה שם בן שבת קהילתי, הביאה את זה לארץ, נפתח פיילוט ראשון בבית המשפט בבאר שבע, ולאחר מכן עוד ועוד בתי משפט. רק לפני שנתיים הושלמו הליכי החקיקה, מדינת ישראל כמו במדינת ישראל, לוקח קצת זמן, אבל תודה לאל זה הסתייע. מה שאנחנו עושים זה מקבלים...
תיקים פליליים, תיקים פליליים בעצם כמו כן. שדנת בית משפט שלום בירושלים.
לגמרי.
ככה גם בית משפט קהילתי, גניבה, תקיפה, אלימות במשפחה,
פריצה, סמים, פריצות, סמים, הרבה סמים.
כן. ואז במקום שנהיה באיזה סוג של דלת מסתובבת, זאת אומרת שאנשים, אתה יודע, אני תמיד כשמוגש כתב אישום, אני לא מסתכל על הכתב אישום, אני מסתכל על בקשת מעצר עד תום ההליכים, ואתה רואה את הרקע, את ההיסטוריה של הנאשם, ואתה רואה, תשמע, זה... מה זה פצצה מתקתקת? זה היה ברור, אתה רואה, עכשיו תיק רצח או תיק אונס חמור, ואתה רואה שהבן אדם כבר היו לו אין סוף הרשעות, וקיבל 10 חודשים, 12 חודשים, שנתיים, והיה ברור שפשוט הרף...
זה מצטבר והרף עולה. הרי העונש הוא, אתה יודע, הוא מותאם לעבירה, אז בסופו של דבר אתה לא נותן על עבירה של מישהו שהיכה אדם אחר ברחוב ולא קרה יותר מזה, אתה לא נותן 7 שנים ושמונה שנים, זה לא מידתי. אז הוא מקבל שנה, שנה וחצי. וכמו שאתה אומר, לאט לאט הרף הולך ועולה. יש לנו חבר'ה שעשו 15 ו-20 שנה במצטבר לאורך החיים שלהם בבית משפט,
שזה מאוד מטריד.
בבתי כלא, סליחה.
גם בבתי משפט.
גם בבתי משפט, נכון.
אני אומר, יש כאלה שהם כרטיסייה, אבל זה מטריד. זאת אומרת, אנחנו פה מחייכים, אבל זה מטריד כשאתה מסתכל, ואתה אומר, יכול להיות, אני עכשיו הולך על האנטיתזה של בית משפט קהילתי, יכול להיות שמערכת האכיפה ומערכת המשפט בישראל היא מאוד סלחנית. זאת אומרת, אנשים יקבלו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואין הרתעה.
תראה, המדינה שנחשבת, או נחשבה לפחות מענישה, כמענישה החמורה ביותר בעולם הערבי, הייתה ארצות הברית. בדרום בכלל היה three strikes and out, עבירה שלישית מסוג פשע, ואתה לכל החיים, כלומר, אתה מבין שאתה יכול להיות נער צעיר, לעשות שתי עבירות, בגיל 24-25 אתה עושה עבירת פשע שלישית, שהיית מקבל ל-4-5 שנים, וזהו, אתה לכל החיים בכלא. זה לא הוכיח את עצמו בארצות הברית, והמחקרים מלמדים אותנו שלמעשה, העבירה הבאה לא נמנעת. המסקנה לא מוסקת מתקופות מאסר ארוכות.
מה זאת אומרת? העבירה לא נמנעת?
העבירה הבאה לא נמנעת.
אבל הוא לא נמצא פה, הוא נמצא בכלא.
הוא משתחרר בסופו של דבר, זה ייקח לו 3-4 שנים, הוא משתחרר, אנחנו לא חיים 10 שנים, אנחנו חיים 50, 60, 70 ו-80 שנים, ויש מספיק זמן כדי לחזור חזרה לרחובות. מה שאתה קראת, הדלת המסתובבת, ידוע בשב"ס, בערך 40 עד 42 אחוז מהאסירים שמשתחררים חוזרים חזרה לבית הכלא, וזה במיוחד כאלה שלא הצליחו לעבור שיקום דרך רשא, או שרשות לשיקום האסיר, או שרשא לא הספיקה להגיע אליהם, או שהם לא שיתפו פעולה, או שהם לא שוחררו בשליש, ואז אין להם זכות לקבל סוג, יש להם זכות לקבל שיקום, אבל אין להם חובה לקבל שיקום. עלות של אסיר לחודש ממדינת ישראל.
30,000.
לא, אבל 22,000. וכבר התלוצצו איתי באחת ההרצאות.
אגב, אמרתי 30,000 כי זה גם תלוי איזה אסיר, נניח אסיר ביטחוני, העלות שלו יותר גבוהה.
אני מסכים. כבר התלוצצו איתי באחת ההרצאות שתן לכל אחד מהם 22,000 שקל, הם לא יחזרו לך לרחובות יותר. אבל העלות, כשאנחנו מדברים גם מה העלויות של שב"ס, כוח אדם, חשמל, יש בתי כלא, אנחנו מדברים על 22,000 שקלים בחודש. השיטה שאנחנו מדברים עליה באה ואומרת, למה מתרחשות עבירות? אז אנחנו לומדים מתוך המחקרים שעבירות מתרחשות, מתוך זה של האנשים הרבה פעמים, אני לא רוצה להגיד אין ברירה, אבל הם נכנסו לפינה שאין להם דרך לצאת ממנה. הדרה, ניקור, ליקויים, נולדת במקום הלא נכון, ביום הלא נכון, למשפחה הלא נכונה, בעיר הלא נכונה, הרבה פעמים אין לאנשים כוח כדי לצאת מהמצב הזה. אז אנחנו לוקחים משפחה של 4, 5, 6 ילדים, 5 שורדים בקושי, השישי פנה לעולם הפשע, ועומדים מולי האנשים שאני רואה בעיניים, יכולות, כישורים, וברור לי שהוא היה נולד למשפחה נורמטיבית, אז הוא לא היה מגיע למקום שהוא מגיע.
סיפור של משפחת אברג'ל, יצחק אברג'ל ומאיר אברג'ל גדלו בתוך...
הוא היה יכול להיות מנכ״ל חברת הייטק, אם הוא היה בוחר את הנתיב הנכון.
כן, אני הייתי בדיון בהליך שלו, זה היה מדהים, בן אדם חד,
כן.
בצורה שלא תאמן, אבל גדל...
גם לשרוד בעולם הפשע המאורגן, אתה צריך להיות חד וחכם, זה לא, הם לא אנשים, הם לא אנשים טיפשים, אנשים עם יכולות, אבל לא אלה שמגיעים אלינו. אנחנו עם החיילים של החיילים, אנחנו עם החבר'ה שמעבירים את הסם מקרן רחוב לזווית שנייה.
אבל אני תממתי לך פח, כי... למה אמרתי יצחק אברג'ל? כי הוא לכאורה שוקם, והנה ראית, הוא רימה את המערכת. אנחנו, אומנם אני הייתי אול ימים, אבל את המעגל של יגאל שילון, יגאל שילון?
זוכר,
דן,
זוכר.
דן שילון.
דן שילון.
דן שילון.
יגאל עשה כל מיני...
כן, הוא עשה דברים אחרים. אבל את המעגל של דן שילון, הנה, כביכול שוקם, וקיבל בעקבות זאת שוחרר מבית הכלא, והפך להיות ראש ארגון הפשע המסוכן בישראל, ויכול להיות שאתה, עם הלב הרחום, עשיתי עליך קצת שיעורי בית, על ידי גורמים שונים, ומתארים אותך כאדם עם לב מאוד מאוד רחום, ומאמין בטוב שבאדם, ויכול להיות שיש אנשים שמנצלים את זה לרעה.
נכון. אז אני קודם כל אומר, אין שיקום מוחלט, ואין הצלחה מוחלטת. יש שיקום מוחלט, אין הצלחה מוחלטת. כלומר, אנחנו לא מצליחים אצל כולם. אני אספר לך רגע שעשינו מחקר, שעוד התחיל בתקופת הג'וינט, ועקבנו אחרי נאשמים של בית המשפט הקהילתי, באמצעות מחקר מאוד רציני ומאוד יסודי, אוניברסיטת חיפה, בר אילן וירושלים השתתפו במחקר הזה, והם בדקו מה קורה עם הנאשמים שלנו, שנה, 3 ו-5, אחרי שהם סיימו את בית המשפט הקהילתי. זה לא שאין חזרה לפשע. אבל מה שקרה זה ש-50% יותר...
הצלחת שיקום.
כן, הצליחו בשיקום. כלומר, אם היית נכנס אלינו, אם אתה נכנס אלינו, או אתה עובר תהליך הפלילי הרגיל, יש לך 50% יותר סיכוי שלא תחזור לעולם הפשע.
אז מה מיוחד בבית השפט קהילתי שאין בבית השפט שלום?
קודם כל יש לנו אמצעים, כלומר, האוצר הבין את החשיבות של, של, של הדבר הזה, וגם עשה את החשבון כמו שאנחנו מדברים, 22,000 שקלים להחזיק אסיר לחודש, אסיר, התהליך אצלנו עולה בסדר גודל של 35,000 שקלים לכל ההליך, לכל השנתיים שהוא נמצא אצלי.
כלומר, אבל... המשפט עולה 35,000 שקל?
כן, שם? כן, התכלול של הכל. של
לא כל... כולל שכר ולא כולל...
לא, כן. לא, כולל שכר, כולל הכל, אבל למשל, קצין מבחן שלנו עובד מול 20 אנשים נשמים כאלה, שאנחנו אגב קוראים להם משתתפים. שופט, יש לו 100 כאלו, זאת אומרת, ההוצאה הזאת מתפזרת.
אגב, אנחנו... האוצר, אני יודע שהוא מאוד 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 תומך ב... מנגנון הזה של בית משפט קהילתי.
עכשיו אנחנו גם מביאים מה שנקרא תוצאות עסקיות טובות, כלומר אנחנו מראים כן, שיקום.
כן, מבחינת האוצר מה שמעניין אותו בסוף זה המספרים, והוא מאוד מאוד מוטרד מ, אתה יודע, מכיוון אחר, עכשיו לוקח ממש ממש במעבר חד ביותר, מה שקורה עכשיו עם כמות העצורים העזתים, ששם ברור שלא שייך שיקום ולא שייך שום דבר, זה עלויות כלכליות אדירות.
נכון, אני, רק תיקון קטן, כמי שהיה קרוב בשנים האחרונות לאנשי האוצר שעבדו מולנו, לא רק מספרים. יש ראייה חברתית, בכנות, יש ראייה חברתית. כלומר, אתה יודע, האוצר זה גוף שכיף לחבוט בו, אבל זה באמת לא נכון. יש ראייה חברתית. כלומר, תראו לנו עבודה, אנחנו נממן לכם אותה. תראו לנו שאתם מסוגלים, אנחנו נממן לכם עוד. וזה גם מקל וגזר לנו, למי שעובד בשטח.
אז אתה אומר, כמה עשרות אלפי שקלים, וההליך מסתיים, כמה אחוזי הצלחה אמרנו?
אנחנו על 50 אחוזי הצלחה, פחות או יותר, כמי שנכנס אלינו, רוב הנפילה זה בחודש חודשיים הראשונים. אני רוצה רגע לספר שנייה על, על איך, איך, איך מגיעים אלינו, ומה אנחנו עושים. נגד נשם הוגש כתב אישום, מגיע לבית משפט שלום, או בית משפט לתעבורה. שם או שופט המעצרים, או השופט הפלילי שהוא מגיע אליו, יכולים לנתב אותו, לפי בקשת סניגור, לפי בקשת שירות המבחן, לפעמים לפי בקשת התביעה, מה שתקרא תתפלא, אבל התביעה מיינדד לסיפור הזה, הוא יכול להיות מנותב לשירות המבחן, לבדיקת אפשרויות. הוא מגיע לשירות המבחן, הם בודקים אם הוא מתאים לעבור הליך שיקומי. מכיר בצורך שלו, מכיר ב... יש לו רצון להשתקם, הוא מסוגל לעבור הליך כזה ארוך ומורכב ומסובך, שתכף אני אפרט עליו יותר. וכאשר הם מתרשמים שכן, אנחנו קוראים לזה תזכיר התאמה, הוא מוחזר חזרה לשופט ששלח אותו, ואומר, מסוגל להגיע לבית משפט קהילתי. חלקם לא מגיעים כדי להשתקם, אלא מגיעים משום שבסוף הדרך יש סוכריה, יש הבטחה שלטונית של בית המשפט, שלא ייגזר עליו עונש מאסר בפועל. יש שלץ, שירות לתועלת הציבור, יש יכול להיות כנס, פיצוי לנפגע עבירה, הרבה דברים.
אין עבודות, אבל... אין חודשי עבודות שירות.
אין עבודות שירות, לא עבודות שירות ולא מאסר בפועל. עכשיו, מה שקורה זה שאת חלקם זה מפתה, לא להיכנס לכלא. לומר לך שנאשם אחרי 4-5 תקופות מאסר מורתע מהכלא, לא, הוא לא מורתע, אבל לא, לא בא לו לעשות שנתיים שם עכשיו עוד פעם או 3 שנים, הוא מעדיף לעשות דרך אחרת. מגיעים אלינו ונדהמים מכמות העבודה שצריך להתחיל לעשות עכשיו. דיון כל שבועיים בבית משפט, צין מבחן שרואה אותך פעמיים בשבוע, בדיקות סם או בדיקות שתן או כל מיני דברים כאלה שהם צריכים לתת עוד פעמיים בשבוע, מתחילים להשתתף בכל מיני קבוצות, כל אחד בהתאם לצרכים שלו, סדנה למניעת אלימות, סדנה לניטרול כעסים, עניינים של גמילה מאלכוהול, מסמים, לא קל. מתחילים לחפור לך, קצינת המבחן, זה טיפול פסיכולוגי, זה אנשים שלא אוהבים כל כך לפתוח את מה שכואב להם, אנשים שסוחבים טראומות מילדות, כמעט כולם, חלקם נפגעו מינית בדרך, חלקם ילדים ממשפחות שהם ספגו אלימות, רובם מגיעים ממשפחות הרוסות, לא, לא, זה לא אנשים שנפתחים כל כך בקלות, ולכן הנשירה שלנו בחודשים הראשונים היא גבוהה. מי שנשאר, מי שמצליח לשרוד את התקופה הזאת, אנחנו רואים שינוי דרמטי אחרי 4, 5 ו-6 חודשים. החבר'ה האלה מתחילים להבין שאפשר אחרת, ואני אסביר מה אפשר אחרת. כשאמרתי שקיבלנו תקציב מהאוצר, התקציב הזה גורם לאולם של בית המשפט הקהילתי לראות שונה מכל אולם אחר. במה? יש לנו ככה, קצינת מבחן קהילתית שנמצאת באולם כל הזמן, יש לנו עובד סוציאלי שנמצא באולם כל הזמן, ובנוסף, כל הצוות שאתה רואה, הסנגור, התובע, כולם עברו הכשרה של בית משפט קהילתי, כולל השופט שיושב בדין, ולדבר הזה עוד יש לנו סטודנטים שמסתובבים איתנו, שעושים לנו גם מיצוי זכויות. איך זה עובד? אנחנו מאתרים את כל הבעיות והצרות שלו. כמעט כולם חייבים כסף, כמעט כולם בלי רישיון נהיגה, כמעט כולם נמצאים בבעיות עם ביטוח לאומי, כמעט כולם יש להם תיקי הוצאה לפועל או פשיטת רגל, או המרכז לגביית כנסות רודף אחריהם. ואנחנו עומדים בקשר עם המקומות הללו, אנחנו מתחילים לפרוס להם את החובות, לבטל להם ריביות, למצות להם זכויות בביטוח לאומי.
למעשה, אתה חצי שופט, חצי פקידת סעד.
זה נכון, אתה עובד שם בתור שופט שמכוון את התהליך, ואתה בהחלט איש רווחה בעבודה שלך, אבל הצוות הוא זה שעושה את העבודה. הכל מסתובב סביב שירות המבחן, שירות המבחן מנתב את התהליך הטיפולי השיקומי, אנחנו אולי שוטרי התנועה על אי התנועה כאלה שעושים בידיים, וזה, אבל מי שבאמת מבצע את התהליך, זה שירות המבחן. קצת הקטנתי את תפקיד של השופט, כי הרבה פעמים הוא הופך להיות המנטור, האבא הגדול, מישהו שהם נושאים אליו עיניים, וזה חשוב בתוך התהליך.
כלומר, לא כל אחד יכול להיות שופט של בית משפט קהילתי. תרושות תכונות שהן מצד אחד נוקשות, מצד שני רכות.
אז הגדרת אותי כמישהו עם לב רחום, אם אין לך גבול, אם אתה לא יודע, יחד עם הלב הרחום הזה, לשים גבולות, לחתוך, אני קורא לטיפול בחבר'ה האלה, לחבק ולקפקף. כמו הורה לילד, לדעת מתי לחבק, אני איתך, אני מוכן לעשות הרבה בשבילך, אל תסתם מהדרך הישר, אל תסתם מהדרך. סטית, תחטוף את הזה שלך. אם הוא לא מצליח, אז הוא הולך לתהליך הרגיל, אבל כשהוא חוזר, עד שאתה מחליט להוציא אותו, להחזיר אותו לתהליך הרגיל, הוא צריך לצאת בתחושה שעשית הכל, הכל, הכל בשבילו, כדי שהוא ישתקם ויצליח.
אבל אם אתה מדבר על כך שעיקר ההליכה לפשע, או ההידרדרות לפשע, נובעת ממצוקות כלכליות, חברתיות, השכלתיות, אז איך זה לא יחזור שוב אחרי 3 שנים?
אנחנו,
או חצי שנה.
חלק גדול מהם רוכשים מקצוע, על חשבון האוצר, מדינת ישראל.
אני שוקל בעצמי.
אנחנו שוקל תואר, זה לא טענו גדול. החבר'ה האלה רוכשים מקצוע. הרבה פעמים אתה שואל אותם באולם, מה החלומות שלך? לעצור מול בן אדם שאף פעם לא שמע את המשפט הזה, מה החלומות שלך?
אתה שואל את זה ואתה מפחד לי מה תהיה התשובה.
לא, לא, זה נשאל בחיוך ואמפתיה, כמו שאנחנו יושבים, מדברים עכשיו, אני אומר לך בסוגריים, שבסיום ההליך הם מקבלים תעודה של בוגר בית משפט קהילתי, לא אחד ולא שניים, אמרו לי שזו התעודה היחידה שהם קיבלו בחיים. תקשיב, יש לנו אנלפבטים, יש אנשים אנלפבטים, יש בחור שעומד מולי ואומר לי שהוא לא עלה לאוטובוס, כי הוא לא יודע לקרוא את המספר של האוטובוס שצריך לקחת אותו ליעד שלו. יש אנשים שאתה אומר לו, למה לא הגעת לקצינת המבחן אתמול? אז הוא אומר לי בלחש שאף אחד לא ישמע, כי לא היה לי כסף לאוטובוס. מקרה ריק זה לא איזה דבר שהוא נמצא בעולם אחר. אני ראיתי איפה אנשים, אני ישבתי ברמלה ולוד, אני ירושלמי, אבל בקהילתי ישבתי ברמלה ולוד. אנשים שבנו לעצמם, סגרו שטח של בין עמודים בבניינים של השיקונים שגם ככה נראים על וישמור, וגרים בתוך הקופסת עץ הזאת, חורף, קיץ, מים, בלי שירותים ובלי מקלחת, וזה הבית שלו, ואני לא מדבר איתך, לא על אחד ולא שניים, ולא על מקרים חריגים. עכשיו, שאלת איך, ברגע שהוא, אתה מביא אותו לנקודה שיש לו מה להפסיד.
נקודת הבחירה, אפשר לומר.
אם יש לו מה להפסיד, כלומר, הוא עובד, הוא מסתכר, החובות שלו בשליטה שהוא מסוגל לשלם אותם, הוא קיבל קצבאות שמגיעות לו מהמדינה, הוא פתאום רואה איזה 2,500 שקל שנכנסים לו, זה 2,600, שנכנסים לו באופן קבוע לחשבון, אף אחד לא רודף אחריו ברחוב מבחינת המשטרה, כבר מזמן לא דפקו לו על הדלת, השינוי הזה בחיים שלו, ויותר מזה, הכבוד שהמשפחה שלו מתחילה לרכוש לו, הילדים שלא מתביישים בו יותר בבית הספר, האישה שנרגעה בבית מפסיקה גם להציק לו שהוא הפך להיות הילד החמישי, שישי, שביעי, ובמקום זה הוא מביא פרנסה הביתה, המקרר מתחיל להתמלא, הגב מתחיל להתיישר, יש לו דמי כיס לילדים בבית, אלה דברים שנראים לך טבעי לגמרי, אין, לא היה להם אף פעם בחיים את הדבר הזה. אז כן, אנחנו עובדים על מקצוע, זוגיות חזקה וטובה מנבט הצלחה, נשים ששומרות על הגברים שלהם, מנבא הצלחה, ולכן אנחנו משקיעים גם בטיפול הזוגי והמשפחתי בתוך הדבר הזה. אמרת לי לפני שסיפורים אישיים, אז כמובן אין שמות וכיוצא באלה, אבל עומד אדם אצלי, בן 56, לא הצלחנו, אתה יודע, הרבה פעמים אתה מחפש את החור המנעול הזה, להכניס, לסובב ולפתוח, ואתה לא תמיד מצליח. ואז מסתבר תוך כדי שיחת דמעות כזאת, שנגעתי בנקודה כואבת, כי שאלתי אותו מה חסר לו בחיים. ואז הוא סיפר לי שהבן שלו עומד להתחתן, ולא הזמינו אותו. לא הזמינו אותו, אמרו לו לא לבוא. כלומר, אשתו מוזמנת, והוא... וזאת הייתה נקודת ההתפרקות שלו. הוא עמד מולי, שבועיים אחרי זה הוא כן היה בחתונה של הבן שלו, כי דיברנו עם הבן שלו, ובחלוף משהו כמו 4-5 חודשים, הוא זכה להוציא את הילדים בן הבכור מהגן, נתנו לו ללכת לקחת את הילדים, הם לא דיברו איתו לפני כן, הוא לא ישב איתם על שולחן ליל שבת, הוא לא היה בשמחות. אתה יודע מה זה עושה לבן אדם? עכשיו,
אני אם... רואה מה זה עושה לך,
כן,
אתה,
בוודאי,
אתה מנעים בורקות.
בטח, עכשיו מה שקורה זה שאם אתה מביא אותו לנקודת על חזור כזאת, לנקודה שהוא יודע מה הוא מפסיד, הוא מסוגל להתפרנס והיחסים בבית התחילו להשתפר, אנשים יודעים לעשות את החשבון בסופו של יום.
אז כשאתה היום נשיא בית המשפט הקהילתי ואתה מסתכל אחורה, על שופט בית המשפט שלום, גם שופט עבורה, נשיא בית המשפט השלום בירושלים, אתה מרוצה ממערכת האכיפה, ממערכת המשפט הסטנדרטית הרגילה, או שאתה אומר, תשמע, המנגנון הוא בעייתי, המנגנון הוא כך, גורם לכך שמי שאני פוגש היום, או אני, או שופט אחר, נפגוש אותו שוב עוד שנה וחצי.
אין מערכת שאין מה לשפר בה, אין מערכת שלא שואפת להשתפר. אני יכול לומר לך עם יד על הלב, אני אחרי 10 שנים בניהול במערכת בתי המשפט, התחלתי ב-2014-2015 בבית משפט שלום, להיות נשיא של בית משפט, עוד לפני כן הייתי סגן. המערכת עושה, אנחנו מערכת באמת מסודרת, שעוקבת אחרי התיקים ואחרי העיכוב של התיקים, ואם יש תיקים שמתעכבים, אנחנו יודעים איפה הם, ויושבים על השופטים שהתאמצו יותר וכו' וכו'. אני מאמין שאנחנו רגישים היום כלפי כל האנשים שמגיעים אלינו. זה לא ששופט לא מסוגל לאבד לפעמים טמפרטורה מול אנשים מטריסים, אבל בדרך כלל יש מגע מאוד אמפתי מול האנשים שנמצאים מולנו. אני אגיע. אי אפשר להכניס את כולם לבית המשפט הקהילתי, אי אפשר לתת טיפול לכולם, אבל ככל שהדבר הזה יקנה לו אחיזה, נאמר 5-6, אנחנו רצים למרחקים ארוכים, ככל שדבר הזה יקנה אחיזה, אז היום למשל, אנחנו נמצאים עוד רגע עם 17 בתי משפט, כלומר אנחנו, בדצמבר הזה אנחנו כבר בעזרת השם, צריך, אנחנו פרוסים בכל הארץ.
יש בית משפט שלום בבאר שבע, יש בחיפה, יש בירושלים, יש... תל אביב.
ראשון בית שמש ואילת יפתחו בסוף השנה הזאת, ב-5 לספטמבר אנחנו פותחים את טבריה, קריית שמונה שלצערי הרב מתפקדת מצפת אבל מתפקדת, ונתניה, ואנחנו הגענו ל-17 בתי משפט, ובאמת לקפסיטי עוד רגע של 1,700 אנשים בו זמנית.
של, אתם לא קוראים להם נשמים, של משתתפים.
משתתפים, נכון.
בכתבי בדין,
הוא נאשם.
במסמכים כתוב כן נאשם, אבל בשיח...
בשיח היומיומי וגם בפרוטוקול של בית משפט, מופיע משתתף. מופיע משתתף. צריך לבוא ולראות את הדבר הזה, וזה בתי משפט פתוחים, כל אחד יכול להיכנס, זה כמעט בכל בתי המשפט. האווירה היא שונה, האווירה לא פורמלית, האווירה מאוד מחבקת, גם של הסנגורים, גם של התובעים, ודאי של קצינת המבחן שנמצאת שם, והיא הגורם הטיפולי, וגם של השופט. תשמע, זה מתפתח להיכרות אישית הסיפור הזה. אם אני רואה אותו כל שבועיים, אני יודע טוב מאוד מה עבר עליו בשבועיים האלה, כי אני מקבל דיווח משירות המבחן. אז אני יודע אם הוא חס וחלילה נכשל בבדיקת שתן, אבל אני גם יודע שלבן שלו הייתה בעיה בבית ספר, ואני יודע שאמא שלו התאשפזה והשתחררה. והדיון מתחיל בדברים האלה, מה שלום אמא שלך? מה זה עושה לנאשם שנמצא מולך, מה שלום אימא שלך? אני רואה אותך.
ומצד שני, שאלה אם יש לך את הכלים, אתה יודע, בסופו של דבר למדת משפטים, לא למדת עבודה סוציאלית או פסיכולוגיה.
יש שופטים שמתאימים לזה יותר, יש שופטים שמתאימים לזה פחות.
יש שופט שמעת לו, תשמע, אתה מוצלח בכתיבת פסקי דין, בקריאת אנשים קצת פחות.
אני אומר שלא כל אחד יכול לעשות את העבודה הזאת, אבל חלק גדול מהשופטים שאני מכיר בהחלט מסוגלים לעשות את זה. הרכישה של הכלים הטיפוליים, זה מצטבר עם השנים. תשמע, אני אישית הייתי שופט נוער 5 שנים בירושלים. אתה בסופו של יום לומד מספרות, הרבה השתלמויות שאנחנו עושים, גורמי הרווחה שנמצאים מולך, וזה לחם חוקם, אתה לאט לאט לומד, מנאשם לנאשם אתה משתפר, אתה משתדל לעשות פחות טעויות, אנחנו רק בני אדם, אבל הרצון קיים.
שזה מאוד 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 שונה מהליך פלילי רגיל, אתה יודע, נאשם חייב להתייצב לדיונים, יש חריגים, אבל באופן כללי נאשם צריך להופיע לכל דיון, אבל הוא סטטי ברמות אחרות, זאת אומרת, אם הוא ירדם, השופט לא ישים לב. כביכול, המטרה היא שהשופט יסתכל ויראה תוך כדי, ויתרשם ממנו בצורה בלתי אמצעית, גם שהוא לא יוכל אחר כך לטעון שלא ידעתי מה נאמר, אבל הוא לא באמת רלוונטי להליך, ואיך שאתה מתאר בבית משפט קהילתי, הוא הדמות הכי רלוונטית, הכי משמעותית, בכל דיון.
קודם כל, המערכת אצלנו עובדת על זה שהשופטים יותר ויותר יתקשרו עם הנאשמים עצמם, ויתנו להם יותר פתחון פה. עורכי הדין הרבה פעמים חוששים מזה שהנאשם יאמר משהו מיותר במקום מיותר באיזשהו דיון לא פורמלי, לא הכוונה ללא פורמלי, הכוונה למשל, הדיון הראשון הוא דיון הקראה, ואנחנו מתחילים לברר מה הוא עשה או לא עשה. לסנגור יש את הקו שלו עכשיו, הוא לא בדיוק רוצה עכשיו שהנאשם שלו יעמוד ויתחיל לדבר דברים שהם יירו לעצמו ברגל, כי יש להם קו הגנה מסוים. אז זה קצת בעיה להגיע לנאשם מעבר לראשו של הסנגור שלו. בדברים שהם יותר פשוטים, כמו מה שלומך הבוקר, אני מבין שקשה לך, אתה במעצר בית, אנחנו נבדוק איך לאט לאט אנחנו, אם תוכיח את עצמך וזה, אלו דברים שאתה יכול לדבר עם הנאשם, הוא יכול להשיב לך, הוא יכול לספר על כאב הבטן שלו, אתה יודע לפעמים מה תזכיר שהבן שלו חולה, אני לא מדבר על קהילתי, אני מדבר על רגיל, הבן שלו חולה, אז אתה מתעניין, הדברים האלה עושים נפלאות לנאשם שמרגיש שרואים אותו בעולם של בית המשפט, תמיד צריך להתייחס לנאשם עצמו.
אבל אני מנסה שוב להבין איך נראה ההליך. מגיע עכשיו אדם נאשם בפריצה לבית, ויש הקראה כמו בבית משפט שלום רגיל, ואז אתה מברר את ה...
אתה מברר את האשמה, אבל אני אומר לך, תראה,
כי אם הוא טוען לחפותו, אז למה הוא צריך את כל התהליך?
חפותו זה גם דבר יחסי, ואני תכף אסביר למה אני מתכוון. תראה, העולם הפלילי עבר ב-20 שנים האחרונות שינוי דרמטי. מה שאתה אומר, עומד נאשם, מגיע, שלום אדוני, אתה מודה או לא מודה, סנגור, הוא, זה דבר שכמעט חלף מן העולם. דיברת איתי לפני כן על צדק מאחה, דיברנו לפני התוכנית על צדק מאחה. אנחנו מנסים היום באמצעים הליכים והליכים חלופיים, להגיע לנאשם עצמו. בית המשפט הקהילתי זה רק אחד מהדברים האלה. צדק מאחה, כלומר שמין סוג של בקשת סליחה והשלמה עם הנאשם, גם הוא נמצא בתוך הסיפור הזה. ויש עוד ועוד הליכים. במסגרת הדברים הללו, קרה משהו מעניין בבתי המשפט. יש מוקד פלילי, כמעט בכל בתי המשפט. המוקד הפלילי נולד כניסיון להתייעל בבתי המשפט, באופן שהשופט ששומע את התיק, לא יהיה השופט שמנסה לראות איך אפשר לסיים את התיק. למה לא השופט ששומע את התיק, הוא מוגבל בדיני הראיות לעיין בחומר.
שלמעשה הוא נחשף ל...
בדיוק, אז הוא נחשף לחומר, אסור לו להיכנס יותר מדי לחומר.
כן.
לעומת זאת, אם אתה מעביר את הנאשם לשופט מוקד, הוא חופשי מהכבלים הללו. מתוך שלו לשמה, הגענו עמוק עמוק לשמה, ומה אני רוצה לומר? באולם כזה, הנאשם לא מוגבל. הנאשם לא מוגבל, כי אנחנו עכשיו מנסים לראות איך אנחנו מתקדמים לסגירה של התיק. ואז השופט כן פונה לנאשם בדיונים הללו, כי אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מבררים את האשמה מול הנאשם. אז התביעה אומרת את שלה, הסנגור אומרת שלו, והנאשם אומרת שלו. עכשיו, שאלת אותי על לכפור באשמה, ואמרתי שלא. מה שקורה בדרך כלל ברוב כתבי האישום, זה לא שלנאשם אין קשר. יש קשר, הוא היה שם, הוא היה במקום, הוא עשה משהו, רק שמה שמופיע בכתב האישום, הוא לא משקף בעיניו את מה שהתרחש בשטח. כתוב 5 אגרופים, והוא נתן 1. כתוב שהוא החזיק סכין, אבל הוא לא באמת החזיק סכין. הוא רוצה עכשיו שכתב האישום ידויק. בהליך הרגיל אי אפשר לעשות את זה. בהליך של המוקד, הוא מתחיל לדבר עם הנאשם, הוא מסביר לך באמת מה להשקפתו היה שם. שופט יכול לקחת את חומר הראיות, לראות מה באמת היה בשטח, ולהגיע בהמלצות לצדדים. חבר'ה, תעשו כך, תעשו אחרת. וגם הנאשם, בסופו של יום, כשהוא לוקח אחריות, הוא לוקח אחריות מבחינתו הרבה יותר שלם, על דבר שהוא הרבה יותר קרוב למה שהוא עשה, וזה מקל עלינו להגיע להסדר טיעון שמשקף את מה שהיה בשטח. לכן, אנחנו כן מדברים עם הנאשמים, אבל זה לא קורה בכל ההליכים.
וכל ענייני, איך נאמר זאת כך, די מדינה, זה לא רלוונטי, זאת אומרת, הליכים, אם ההליכים במהותם הם הליכים מורכבים, עד הבית. הליכים מורכבים לא רלוונטיים ל...
לא, התנאי הראשון להיכנס בית המשפט הקהילתי זה שהוא לוקח אחריות. אם הוא לא לוקח אחריות, אין לי מה לעשות איתו, צריך לעבור להוכחות. נאמר שהוא לא לוקח אחריות עכשיו, מתוך כתב אישום ארוך, 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 הוא לא לוקח אחריות על שלושה פרטים.
רגע, אבל הסדר טיעון, זה לא רלוונטי בית משפט קהילתי?
בטח שזה רלוונטי בית משפט קהילתי, וההפך, התביעה לפעמים...
למה, אבל הסדר טיעון הוא, במובן מסוים, הוא הכי לא קבלת אחריות. כי הוא, אני אסביר למה. כי הסדר טיעון, מצד אחד הוא מודה, אבל הוא מודה לגמרי מתוך אינטרס, כשהוא אומר, טוב, תשמע, בוא, אני אוריד את זה, אתה תוריד את זה, נגיע לעמק השווה, הוא הרבה יותר עסקה, שאתם לא אוהבים את הביטוי הזה, עסקה טיעון, אבל הוא עסקה. זה, אני אומר, בוא תוותר לי פה, אני מוותר לך פה, אין פה קבלת אחריות מלאה, כי אם יש קבלת אחריות מלאה, אתה לא מוריד סעיפים, אתה לא משנה את העובדות.
אני חוזר לדברים שאמרתי לפני דקה. תראה, הסדר טיעון, הרבה פעמים משקף מציאות הרבה יותר קרובה למה שהיה בשטח. כי הנאשם לא מסכים לכל מה שכתוב בכתב האישום. המשטרה לא מאוד יודעת עד הסוף מה היה שם, כי אם זה מצולם וזה בסדר, אז רואים ותודה רבה. אבל הרבה פעמים העד הזה מספר ככה ויש לו אינטרס, והמשטרה מגבשת עמדה, מעבירה לפרקליטות. לפרקליטות יש מה שחומר הראיות, והם מגישים לפיו. ואז מגיע הנאשם ומספר למעשה סיפור אחר. והפרקליטות או התביעה המשטרתית לא כל כך מקבלת את הסיפור האחר הזה. עכשיו, אנחנו, כשהסיפורים הללו מצטלבים, פה יושב בית המשפט ונסה לחבר בין הסיפורים הללו, ולכן הסדר טיעון יכול לקרות גם בברכתו של בית המשפט, כי הוא מתאים יותר את כתב האישום למציאות, וזה הסדר טיעון שאני כן מברך עליו. בבית המשפט הקהילתי, הסדר הטיעון כמעט לא רלוונטי לעונש, כי העוקץ, כלומר המאסר, ירד מראש. הסדר הטיעון הוא הרבה פעמים רלוונטי לטענות של הנאשם כנגד כתב האישום. ואז אני מברך על זה שהנשם יודע בדבר שהוא מאמין שהוא לוקח אחריות עליו.
ואפשר לצאת זכאי בבית משפט קהילתי?
לא, הוא כבר הודעה, הוא הורשע, אין, נגמר.
אז אני אומר, אז אין הליך של ברור מלא...
רק מי שמוכן להודות באשמה מגיע לבית המשפט הקהילתי, אם הוא זכאי שינהל את התיק, שינהל את התיק, יכול להיות שיזכו אותו.
אבל אני אומר, אני רוצה שיקום, אבל מצד שני אני גם אומר...
אתה לא יכול לאחוז במקל הזה בשתי קסותיו. אם אתה כופר בעובדות כתב האישום, אתה אומר, אני זכאי, נהל את התיק, שופט יקשיב, זה זכאי, אני מברך על זה.
אז יש פה קצת... אנחנו מצד אחד רוצים שאנשים ישוקמו.
אני לא משקם את הזכאים, הוא לא עשה כלום. אני משקם את הנאשם, שעבר עבירה. אני צריך נטילת אחריות, אני חייב נטילת... זה חלק גם מהתיהור העצמי שלו. גם שאנחנו מסתכלים על זה במישור הנפשי, הרוחני, זה חלק מהתיאור שלו. הוא עשה עבירה, הוא רוצה שיקום.
וכמה זמן לוקח לכל התהליך?
זה לוקח בערך שנתיים. זה לא טיול בפארק. זה עבודה קשה, לפעמים של גילוי עצמי.
למעשה אתה אומר לו, תשמע, לא יודע אם אתה אומר את זה, כי אז אתה תישאר בלי לקוחות, אבל אם היית אומר את זה בדיון הראשון, היית אומר לו, תשמע, אתה תקבל פחות זמן בכלא.
לא, אפס זמן בכלא.
לא, אני אומר, אנחנו עכשיו הולכים לתהליך לשנתיים. יכול להיות שבבית משפט השלום, אתה תקבל 9 חודשים ותשתחרר.
גם פחות לפעמים. והם אומרים לך את זה, והם יודעים את ה... לא רוצה לקרוא לזה תעריף, אבל הם יודעים מה הסיכון שהם לוקחים, הם יודעים מי השופט מולם, הם יודעים מה הפסיקה אומרת לגבי הענישה, שזה ייקח בין כך לכך, וחלקם עושים את החשבון שלהם. חלק מהאנשים מגיעים כדי להשתקם. נמאס לו, הוא שמע שיכולים לעזור לו שם, אז הוא בא. חלק מגיעים כדי להימלט מעונש מאסר, ואז אנחנו מצליחים מתוך שלא לשמע לשכנע אותו. אבל מי שרוצה, אגב, מגיעים אלינו אנשים שרצו לנסות שיקום. אחרי 3 חודשים הם הבינו שזה גדול על היכולות שלהם.
טוב לי עולם הפשע.
לא טוב לי עולם הפשע, זה גדול עליי. זה גדול עליי, אתם דורשים ממני דברים שנפשית אני לא מסוגל לעמוד בהם. אני לא מסוגל להיפתח לפני קצינת המבחן ולספר לה מה עבר עליי בילדות, על התעללות כזו או אחרת, על טראומה כזו או אחרת. אני לא מסוגל, זה מפרק אותי, אני כבר, אני, זה מה שאני, אני לא יכול להשתנות. מנסים לשכנע, מנסים לתת חיבוק, מנסים לגייס משפחה. לא תמיד זה הולך. ואז הוא עומד ואומר לך, אני מוכן לסץ באחריות, תגזור עליי את מה שצריך. זה העולם שאני מכיר.
אבל אז אתה כבר חוזר לשלום, אתה לא גוזר עליו את העונש.
אם זה בשלב הראשון, שהוא נמצא אצלי, ואין לו תזכיר עומק, הוא עוד לא עלה לשלב 2, אגב, יש לנו 5 שלבים, ולא עלה לשלב 2, אז אתה מחזיר אותו לבית המשפט שהוא הגיע ממנו, ושם יגזרו את עונשו. אם הוא עבר את תזכיר עומק,
רגע,
הוא שלך, רגע, אתה גוזר את דינו.
רגע, והוא כבר הודע, בשלב הזה הוא יכול לחזור לשלום אחרי שהוא הודע?
כן, יש שם רק טיעונים לעונש, ויגזרו את דינו.
הבנתי. עכשיו דיברת באמת על שיטת חמשת השלבים, אבל לפני שנדבר על חמשת השלבים, שלבים?
שלבים.
שלבים. בשלי זה שלבים.
שלבים, מה שאתה רוצה, העיקר שיתפסו בהם.
יפה. אז עד כה עברו תחת שבט או מקל או הגזר של בית המשפט הקהילתי, 2,500...
בערך 2,600 נאשמים משתתפים היו לנו.
אתה בקשר עם חלקם?
הם באים לבקר. מה שקורה, למה זה בית משפט קהילתי? אנחנו רותמים את הקהילה כדי לשקם אותם. אז אנחנו רותמים לא רק את הקהילה של בית המשפט הקהילתי, לא רק את הקהילה של המשפחה שלו, אלא גם את הקהילה והמקום שהוא גר בו, ולכן אנחנו שופטים אותם במקום מגוריהם במקרה הזה. גם אם הוא עשה עבירה בנצרת, הוא גר ברמלה, הוא שופט ברמלה. ואנחנו רותמים את הקהילה, את עיריית רמלה באמצעות השירותים החברתיים, את כל, את הלימוד של המקצוע שהוא רוצה ב... ואנחנו עושים להם אירועים קהילתיים. הם אחת ל... יש אירוע של בית המשפט. אם זה אצל המוסלמים, שאגב חיים בשלווה מוחלטת עם היהודים תוך התוכנית, מיקרוקוסמוס וחבל לראות, חבל, פשוט תבוא לראות את זה. אם זה למשל סעודת תפטר בתום צום הרמדן, אם זה חגים שלנו, אם זה פורים, אם זה חנוכה. יש אירוע קהילתי שמגיעים אליו כל המטפלים, כל הנאשמים, וגם השופט עצמו מגיע לשם.
נשמע כמו שיטת 12 הצעדים.
אגב, בדברים רבים היא לא שונה. בצורת ההתקדמות שלך, ולראות מה עברתי ולאיפה אני הולך, מאין באתי ולאן אני הולך, אז זה לא שונה בהרבה.
לא, לא קשה לך שאתה... אתה כבר לא השריף. זה תיאור של באמת, אתה מנשיא בית משפט השלום. אתה יודע, אתה... אמנם היית נשיא שבית משפט מתפורר פיזית, אבל עדיין, בסוף שופט זה תפקיד עם הרבה מאוד כוח, ואתה מוותר עליו והופך להיות עובד סוציאלי.
שופט זאת שליחות, באמת, לא שום קלישה. שופט זה ממש ממש שליחות, זה אף פעם לא היה עבודה בשבילי, אפילו לא לרגע אחד. ומה שעשיתי... אני אולי מסכם, אני על סף פרישה בחודשיים הקרובים. מה שעשיתי, עשיתי, אני עם היד על הלב, סעדי במרומים, רק מתוך תחושה של שליחות ואהבה למה שאני עושה. זה לא...
שמע, אתה מרגש אותי שאתה עם דמעות בעיניים...
לא רשום לאף אחד מאיתנו על הפיג'אמה, לא רקום שום דבר על הפיג'אמה, ולא ניקח איתנו שום דבר אחרי שנגמור את הקדנציה פה בינלא למעלה.
אני מאחל לך עד 120, כשופט אתה יכול לפרוש, אבל... מפה, מהפסיליטיז, אני מאחל לך...
לא, אני אומר, כשופט אני יכול לפרוש, ואני אשאר בעשייה הציבורית. אשאר בעשייה...
לאן?
נוער בסיכון, אנשים שקשה להם, לא יודע עדיין, לאיפה תוליך אותי הדרך, אבל...
יפה, מה, למה פרישה?
רביתי, 27-8 שנים באולמות המשפט, לא, קצת קשה להסביר את התחושה, אבל אתה, זה עבודה בודדת, אתה יושב לבד באולם, אתה נשם ואלוהים, וזה לא, כאילו, רביתי, הגעתי לנקודה שאני רוצה עוד לנסות ולעשות משהו אחר, שהוא לא מהזווית השיפוטית.
האמת שזו נקודה שהיא מאוד משמעותית, שמדברים עליה הרבה, שזה נשמע החלום להיות שופט, ואז בפועל, ביום יום, זה תפקיד שהוא באמת מאוד מאוד זאב בודד. אתה נמצא...
סזיפי, קשה, כפוי טובה, בכנות, סזיפי, קשה, כפוי טובה. יש לך את הכוח לעשות נכון ולעשות טוב, ויש לך את הכוח לעזור למי שצריך לעזור, צריך להשתמש בכוח הזה... בלי חס וחלילה להשתכר ממנו, בלי שלבך יגבע ולו לשנייה אחת, בעברית פשוטה, בלי שהשתן יעלה לך למוח. ושאלו אותי פעם אחד הרעיונות שדיברת, אתה יוצא החוצה ויש לך עכשיו שוטר, כן, יש שוטר, זאת העבודה שלו, אתה תוריד את הראש ותעשה מה שצריך, ומה שהשוטר מורה לך, צריך להוציא ראשונות, להוציא ראשונות, זה הכל, עברת העבירה שלהם את הכנס, תודה לאל אין לי, אבל... אלו החיים. לא, אסור לתת לזה להגיע למפלס מסוים. אתה יושב שם כמשרת ציבור, שום דבר אחר לא.
ואיך מגיעים למצב כזה שתן לא לראש?
שמע, מה אנחנו? באמת, אנחנו בני אדם. אם הגעת לעולם של המשפט, מתוך איזושהי עדנות או שחצנות, אז אבוי לאנשים שנמצאים מולך. אם הבנת שאנשים שנמצאים מולך, זה אנשים שמגיעים ביום הכי קשה שיכול להיות להם, ושהם אפילו אם הם הולכים עוד רגע לבית סוהר, הם צריכים לפעמים את החיוך שלך, את המילה הטובה שלך, את ההתייחסות שלך, את ה, את ה, אני רואה אותך, אני רואה אותך כבן אדם, כבוד, 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 כבוד.
אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית בכלל על אמון במערכת המשפט. היה לי לפני כמה זמן הליך, נתבעתי תביעת לשון הרע, בסופו של דבר הסתיים בלא כלום, אבל השופטת שיגעה אותי, מצד שני, עם האור פנים וחיוך, אז היא שיגעה אותי לגמרי, וברוך השם, אם היא שיגעה אותי, אני גם שיגעתי אותה, אבל יצאתי עם הרגשה טובה ברמה האישית, זאת אומרת שעם כל זה שהיא משגעת אותי, ואני חושב שהיא שוגעה בהתנהלות, הרגשתי שהיא רואה אותי כבן אדם. זה לא נמצא ככה אצל כל שופט.
אני מאמין שאצל המרבית המחולטת של השופטים זה כן נמצא, ואני אומר לך, תשמע, יש לנו עם קשה. אוהב להתדיין, אוהב להתווכח. אתה יודע, זה חלק מה שיחזיק אותנו לאורך ההיסטוריה, וזה גם חלק מהחסרונות שלנו כעם, וגם חכם.
וגם, שזה גם ה...
כן, זה מוסיף. וגם לא, וגם, סליחה על הדיבור הזה, גם לא אוהב לצאת פרייר, מה שנקרא. ומאוד, מאוד לא אוהב שמתנסים עליו. כלומר, אתה יכול לשבת בבית משפט אמריקאי ולראות איך השופט מתנהג, זה לא עובר מסך פה בארץ. אתה צריך להיות רגיש לאנשים שמולך, אתה צריך לתת להם את התחושה, כמו שדיברנו עד עכשיו, שמקשיבים להם וכו' וכו'. העניין הזה של לראות את האנשים שנמצאים מולך, הוא קשה, במיוחד כשיש לך צדדים שהם קשים אחד לשני, וצעקות בבית משפט, וחוסר כבוד, ואנחנו נכנסים לדיבור אחד של השני, ואנחנו, תשמע, לא, כבד העם הזה עליך, נו מה, זה לא...
נו, אז מה...
ממשה רבנו עוד זה היה מסובך, אנחנו כאלה. אז אנחנו בתוך עמנו יושבים, לא בשום מגדל שן, ואנחנו בדיוק מבינים ממי אנחנו מתעסקים, ואתה צריך עצבים של ברזל, לפעמים אתה יושב שם, אתה צריך עצבים של ברזל.
אגב, זה גם קשור לנציב תלונות הציבור על שופטים, שבעיניי, לדעתי הוא לא עוסק בעיקר, עוסק בכל מיני השופט, העיר איזו הערה כזו, איזו הערה אחרת, שמי זה מעניין? אני חושב, אין שום ספק ששופט צריך להתנהג בצורה מכובדת, וללמוד להתאפק,
צריך להיות נציב, טוב שיש נציב.
טוב, עכשיו אין נציב.
יהיה נציב, אשרנו שיש מי שמעביר ביקורת, ואני רוצה לומר לך, אל תשכחו אף פעם. אין שום מערכת שיש לה עוד שני ערעורים מעל הראש. לא מצחן בעיניך מה ששפטה לך, מה שפסקה לך השופטת שהיית בדיון אצלה. יש בית משפט מחוזי. והרבה פעמים זה ברכב של שלושה שופטים. ואם גם זה לא מצחן בעיניך, הרבה פעמים יש זכות להגיע לבית משפט עליון. יש ביקורת על ביקורת על ביקורת, ולא רק ביקורת על התנהלות של שופט, אלא ביקורת גם על מה שנכתב בסופו של יום. והרבה פעמים בתי משפט די למעלה, חושבים אחרת מבית משפט די למטה, וזה טוב, וככה זה צריך להיות, וזו הביקורת הכי טובה של המערכת.
טוב, אני חושב שלגבי הנציב, יש פה כן שאלה על...
אנחנו הפלגנו רחוק מבית משפט קהילתי, הייתי אומר.
אתה רומז לי בעדינות.
לא, אני לא רומז לך בעדינות, אבל לפודקאסט בסופו של יום יקרו בית משפט קהילתי, אנשים עשויים להיות מאוד מופתעים מה שיש מאושע.
לא, אני אומר, אתה יודע, בסופו של דבר, מערכת קהילתית היא גם טיפה מפליגה, אתה יודע, זה חלק... אם אתה עושה לי פה איזה...
אישור מאוד מעניין.
כן. מה, הוקשו עליך תלונות לנציב?
כן, הייתה לי תלונה, משהו כמו איזה 17-18 שנה, הרבה, וגם תלונה שהתקבלה, שמע, לא נעים, לא נעים. תראה, אתה יושב באולם של בית משפט, כל יום, יום-יום, ואתה, אני קורא לזה משחק שחמט עם אנשים שנמצאים מולך. מאוד 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 קשה להיות במצב שלא אמרת פעם משהו שלא היית צריך לומר, או שלא הוציאו אותך פעם מגדרך, או שלא קרה משהו, אתה יודע, כולנו יש לנו פליטות פה לפעמים. בני אדם, בני אדם, זהו. ואתה יודע, אצלך, אם זה לא בשידור חי, אתה עורך את זה, מספריים, חותכים את זה, תודה רבה, זה הולך לזה, ולנו אין לו לחתוך ולא מספריים. שנייה, אחרי זה זה ברשתות החברתיות.
אלא אם כן אתה מחליט לעשות את זה בלשכה שלך.
אל, 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 אל תגיע לשם. אחרי, אחרי שנסיים את הפגישה, אז...
הבנתי. אבל נחזור שוב לגבי בית משפט קהילתי. אמרנו 2,600 משתתפים, נאשמים. התפלגות של גברים, נשים, יהודים, ערבים?
יש לנו 9%, 9-11% נשים, זה פחות או יותר, זה אפילו לא משקף את אחוז הפשיעה שלהם באוכלוסייה, שעומד נדמה לי על 2-3%, זה בגלל שאנחנו בית משפט יותר חברתי, זה ממש פרויקט חברתי בסופו של יום, אז כנראה שזולגות לנו יותר נשים לתהליך הזה, אנחנו כל הזמן בבקרה כמה יש לנו וכמה אין לנו, 25% מהנאשמים שלנו הם ללא עבר פלילי, פשוט שירות המבחן זיהה שהם בסכנה...
להידרדר.
איך הסרט הזה? סכנה ברורה ומיידית. להידרדרות, זהו, אז להידרדרות. 66% יהודים, 33% ערבים.
מה הסיבה לכך? 33%?
זה משקף פחות או יותר את מפת הפשיעה. פחות או יותר זה משקף את מפת הפשיעה.
זאת אומרת שאחוז הפשיעה בחברה הערבית, בעצם לעומת היהודית זה שליש.
כן, כן, זה פחות או יותר משקף את כמות התיקים שיש לנו בבתי משפט.
אבל איך, נניח, אם אתה אומר שזה משפט שהוא משפט קהילתי, שהוא הרבה יותר חברתי, יש קושי לשופט יהודי לדון בתיק של שופט, של נאשם ערבי?
לעולם לא, לא היה ולא קיים.
לא, זאת אומרת,
וגם לא לשופט.
למין את התרבות, ולכן הפוך, שופט ערבי שדן ב...
חלק גדול... מקציני המבחן שיש לנו, הם קציני המבחן שבאים מהציבור הערבי, ומטפלים בציבור הערבי, אין חלוקה בשירות המבחן שערבים יטפלו בערבים, ויהודים יטפלו ביהודים, אבל ההבנה של המנטליות, הרבה פעמים, מגיעה.
היכולת לדבר ולתקשר, זאת אומרת, השירות המבחן הוא בעיקר, בדרך כלל הוא כן יהיה ערבי, יהיה השירות מבחן של ערבי.
לא, לא, זה לא יקרה שהערבי הולך לערבי, אבל התפיסה הזאת של מה קיים בציבור הערבי מוכרת היטב בשירות המבחן כתוצאה ובאמצעות מלימוד ו... שמע, קשה לנו, הפשיעה הערבית בשנתיים שלוש האחרונות, תיקי הרצח הגיעו לכמות מטורפת, וזה משליך על כל מה שקורה בחברה הערבית. לעומת זאת, אגב, בנתונים של שבס, למשל, אם תחקור, תראה שהרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל יש יותר משתקמים מהציבור הערבי מאשר מהציבור היהודי, והרבה יותר קבלה של היד המושטת, של בוא תלמד מקצוע, בוא נסדר לך חובות.
מעניין מאוד,
אבל זה נושא למחקר אחר. לא רק שאין לנו בעיה עם הציבור הערבי.
רק אני אשלים, זאת אומרת, המשמעות של מה שאתה אומר זה שחלק מאוד ניכר מהפשיעה בחברה הערבית, היא נובעת מתרבותית, חברתית, מכך שאין אופציות, לא היה להם אופציה. אם תיתן להם אופציה ללמוד מקצוע, לעזוב את החברה, את הפשיעה שבה הם נמצאים, הם ילכו לשיקום.
אני לא, כאילו, אני לא מכיר מספיק את המחקרים בנושא הסיבה והמסובב של הפשיעה בחברה הערבית, אבל בהחלט שווה לראות ולבדוק מה הסיבות ולהגיע ליותר ויותר אנשים בחברה הערבית. אני יכול להגיד לך שבבתי המשפט בערים המעורבות שיש לנו, שזה רמלה, לוד, תל אביב במידה מסוימת, כי זה תל אביב יפו, כפר סבא קולטת את כל המשולש, נתניה, אותו דבר, ממול, חיפה, בכלל משולב, ונצרת, כאילו, וירושלים, כל בתי המשפט הללו, יש לנו נאשמים ערבים ונאשמים יהודים. אמרתי מקודם שחיים מצוין אחד עם השני, משתתפים באותם אירועים חברתיים, ואפילו לפעמים בקבוצות ה-NA, גמילה מאלכוהול וסמים, תומכים אחד בשני. בן אדם זה בן אדם זה בן אדם, וכשאתה נותן מאור פנים וחיבוק ורצון לסייע, וכבוד, זה מה שאתה מקבל בצד השני.
אז שיטת חמשת השלבים. שלבים, מה היא אומרת?
בשלב הראשון אנחנו עושים סוג של בדיקת עומק. האם, מה צריך הנאשם שלנו כדי לצלוח את התהליך בשלום? חלקם מגיעים אחרי אלימות במשפחה, אז אנחנו מנתבים אותם או להוסטל שיטפל בהם, או אם המצב פחות חמור, אז אנחנו יכולים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שיבוא לסדנה בעניין הזה. אם זה סמים, זה מצריך טיפול עומק. אם הוא נגע בסמים רק, אבל לא מחור, אז המצב שלנו קל יותר. אם הוא מחור, אז אנחנו מתחילים לנתב אותם להשפוזיות ומשם לקהילות. וכן הלאה, כל אחד עכשיו, כולם כמעט באים עם חובות, אז אנחנו תופרים, שירות המבחן הוא זה שתופר חליפה מסודרת ומדויקת
לכל
אחד ואחד. הוא מגיע אלינו, הוא עובר לשלב השני, אחרי שיש לו
חליפה. אז השלב הראשון זה מה הצרכים שלך, אני לומר זאת כך.
כן, זה שלב של היכרות. גם בית משפט, גם הוא בוחן אותנו, וגם אנחנו בוחנים אותו, ואז אנחנו מגיעים לשלב השני. בשלב השני הוא כבר מתחיל לממש את התוכנית, ולהתחיל לעבוד ממש בתוך התוכנית, ואז אנחנו נפגשים אחת לשבועיים, והוא מקבל מאיתנו פידבק, חיובי, שלילי, תעשה ככה, תתמקד פה, תוותר על זה, תעזוב שם, כל מה שצריך. וככל שהוא רואה אגב, שאנחנו מצליחים לסדר לו יותר דברים בחיים, אני תמיד מדמה את בית המשפט הקהילתי, למדריך בג'ונגל שהולך ופותח את הדרך עם מצ'טה, אתה פשוט פותח לו דרך חדשה, דרך חדשה לעשות את הדברים. אז חלק מהמצ'טה הזאת זה, למשל, ללכת איתו לביטוח לאומי, דיברתי על זה מקודם, ולסדר לו קצבה. חלק שני, הוצאה לפועל, לפרוס קצת חובות. חלק שלישי, מרכז לגביית כנסות, להכניס אותו שם למסלול שקוראים לו מסלול מיוחדים. בן אדם רואה שדברים מתחילים לזוז בחיים שלו.
שזה שונה לגמרי מכל התפיסה המשפטית הרגילה, זאת אומרת שאני לא הבייביסיטר שלך.
התפיסה שהגיעה מארצות הברית אומרת, תפתור לו את הבעיות, הוא לא יחזור לפשע. זה כאילו בקליפת אגוז.
אז רגע, רק תפתור לנו את המיקרופון.
זה פעם.
רגע, השלב הבא, מה השלב הבא?
3, 4 ו-5 זה חלוקה של המשימות, 3 ו-4 זה החלוקה של המשימות שהוא צריך לבצע, הוא מתקדם בכל שלב כזה.
תן לנו דוגמה למשימה.
למשל, בשלב 4 הוא צריך להתנדב בקהילה. הוא מקבל מספר שעות להתנדב בקהילה. הם לא התנדבו בכלום אלה, אף פעם. תבין, הם בהישרדות, מה להתנדב? הם פתאום מגלים את החדווה של לתת. הרבה פעמים אתה שולח אחד כזה נחמד למתנס, אתה אומר לו, תשמע, אתה צריך לעשות שם 5-6-7 שעות בסך הכל, יום בזה, כל פעם בשבוע אחר, ותלך לעזור לאיש החזקה שם. לא אחת ולא שתיים, אתה חוזר אחרי 3 חודשים, הוא והאיש החזקה בלתי נפרדים, שותים קפה שחור, משחקים 6-6, עושים גם עבודות, אבל הוא מצא חברה פתאום, הוא בא לשם, אוהבים אותו, הם לא עבריינים, הם מחבקים אותו, תעזור לנו לזה, זה החיבור, אחד החיבורים לקהילה. יש לנו, אין לי פה תמונות להראות לך, יש לי תמונות להראות לך, אבל זה לא נכנס לתוך שידור, חבר'ה שלנו, של בית המשפט בנצרת, במהלך המלחמה, עבדו בשדות. עבריינים, עבדו בשדות, עבדו בכתיף. ארגנו משלוח עם מסעית של אחד מהם לחבר'ה בדרום. ואתה מדבר על יהודים וערבים, בבית משפט בנצרת. אין גבול. אין גבול. אתה, איפה שהדמיון שלך לוקח אותך, לשם אפשר להגיע.
זאת אומרת, אדם שביצע עבירות משמעותיות, תקופת מלחמה, תקופה דווקא של התפרקות מהסולידריות, אתה יודע,
כן, כן, כן.
ובדיוק ההפך, הולך ומתנדב ותורם לתושבי עוטף עזה.
מה? היה קשה לנו להגיע אליהם בתחילת המלחמה, כי עובדים סוציאליים לא היו, וזה קציני המבחן. הורידו את כל עובדים הסוציאליים לעזור, למלונות, לפינוי, לזה. ונשארו לנו רק שילדי כזה, ובחלק מבתי המשפט היה מאוד קשה לתפעל אותם, כי כל אנשי הביטחון שלנו הם חבר'ה קרבים, זה לא, קיצור, היה לנו קצת קשה להגיע אליהם, ואז, אתה יודע, מאלתרים כמו שיודעים לאלתר אצלנו ככה מחוץ לקופסה, והתחלנו לקיים איתם קשר באמצעות הוואטסאפ, שיחת וידאו בוואטסאפ, פעם בשבוע, צוות עולה מולו, מה קורה איתך, מה שלומך, מה אתה צריך, מה אפשר לעזור לך, יש לנו כסף שאנחנו משתמשים בלתת להם. אני נותן להם כסף, לא אני, אבל אנחנו, המדינה, נותנים להם כסף, לרב-קו, לא על אף אחד לפעמים למלא מקרר בנקודה מסוימת, בוודאי ובוודאי ללמוד מקצוע, ועוד כל מיני דברים כאלה שאתה נותן איזו עזרה מיידית, כדי להקים בן אדם על הרגליים, כדי שיוכל להמשיך הלאה.
וזה מנגנון של דעתך, רגע, אנחנו שלב הרביעי והשלב החמישי?
שלב החמישי הוא כבר שלב הפרידה, שהוא קשה להם, הוא קשה להם, הם נמצאים עם מעטפת, עם אנשים שדואגים להם, והם יכולים להרים אליהם טלפון 24-7, ונותנים להם את זה.
ואיך דואגים שהשלב הזה...
זה השלב שאנחנו עושים להם את השלב מעבר החוצה, וגם בדיון האחרון, אתה מיד קובע לו דיון ל3-4 חודשים קדימה, כדי שיבוא אליך לספר לך מה קרה, איך להסתגל, מה קורה איתו, מה חסר לו, גם שם אני יכול לעזור לו. הסנגורים, הם כמעט כולם סנגורים של הסנגוריה הציבורית, והחבר'ה האלה גם מיינדד הרבה מעבר לסיום של התוכנית. אז אחד כזה יודע שיש לו אוזן קשבת אצל קצין המבחן, שאף פעם לא יסרב לקבל שיחה ממנו גם אחרי שנתיים, ולסנגור שלו שלא יסרב לקבל ממנו שיחת טלפון כדי להכווין אותו, אם הוא צריך לעשות משהו, פתאום נפל באיזשהו אירוע, ואנחנו מנסים כרגע, אנחנו נבנה תוכנית, ובעזרת השם זה גם מסתייע, של בניית
קהילות בעצם.
מתנדבים. אני רוצה לגייס מתנדבים שהם ילוו את הנאשם משלב 3, את המשתתף שלנו משלב 3, אל אחרי התוכנית, ושהם יוכלו לעבוד עבורו איזשהו מנטור. זה צריך להיות אנשים חזקים, שעשו לביתם כבר, מבוגרים, מאוזנים, שרוצים לתרום פעם בשבוע, או אפילו שיחת טלפון, או לשבת לשתות איתו בירה פעם בחודשיים. והדברים הללו הם גם חיבור לנורמטיביות, וגם כתף לעצרה.
ואתה מדבר הרבה מאוד על שיקום, יכול להיות שהמערכת הפלילית הרגילה, היא לא בשר ולא חלב, היא פרווה שאתה מפסיד משני העולמות, זאת אומרת, מצד אחד הענישה היא לא משמעותית במיוחד, ומצד שני שיקום אין, ואז צריך לבחור, צריך לבחור, או שהולך בכיוון של בית משפט קהילתי, או שאתה אומר, חביבי, פה זה...
אני בוחר לראות את החצי כוסה מלאה, כאילו לא פרווה. אנחנו בעבירות חמורות, שלא מתאימות לבית משפט קהילתי, לא אנחנו ולא הציבור יכולים לנסות סוג מסוים של עבירות, משפחות פשע, עבירות אונס, רצח, שעוד זה. חבר'ה האלה, העולם המודרני לא מצא להם פטנט אחר, אנחנו לא בעידן של קריטת איברים, גם אפילו עונש המלכות בוטל ב-1950, אני מחייך. והחבר'ה האלה ברמה העקרונית, מקבלים את עונשם בבית כלא, אין לי פתרון אחר.
לא, אבל העונשים בישראל הם לא דרמטיים. אמנם יחסית יש הרבה יותר אסירים, אסירים בישראל בבחינת אחוז, יחסית יש פה מגמה של כניסה לכלא הרבה הרבה יותר רחבה ממה שמקובל בעולם המערבי, אני צודק? אני חושב ש...
אנחנו דומים לעולם המערבי, לא, הפערים הם לא דרמטיים, יש מגמה...
ככה, האוצר טוען ש...
יש מגמה של צמצום ענישה, וצריך לראות שהמגמה הזאת לא שופכת את המים עם התינוק, במובן הזה שאנחנו לא מגבירים את הפשע. אנחנו מדברים למשל עכשיו, בין יתר החידושים, על מאסר בית. האנשים שירצו תקופה בעבירות...
זה לא מתקדם.
פתוחה, לא, אני מאמין שזה בסוף יגיע, אתה יודע...
כי לא תהיה ברירה, כי בתי הכלא הם מפוצצים.
לא, תשמע, הליכי החקיקה אצלנו הם לא מאוד מאוד מהירים, ודיברנו מקודם על המדיינים החכמים שלנו, אז גם בכנסת, לא, באמת, גם בכנסת, יש אנשים...
גם בכנסת, גם ייעוץ חקיקה.
כן, וגם ייעוץ חקיקה, וגם בכנסת, יש אג'נדות שונות, יש מחשבות שונות, גם כשהדברים נעשים, אתה יודע, מתוך מחשבה אפילו, באמת, לשמה, מה, איך ללכת.
אגב, דווקא שר המשפטים הוא מאוד תומך בחקיקת מאסר ביתי.
כל עוד ה-GPS יהיה מסוגל לדווח על אנשים שיוצאים את ביתם, וגם בעידן הזה של הרחקה של גברים אלימים מהאנשים שלהם באמצעות ה-GPS, אז בהחלט, 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 בעיניי הקטן, זה דבר נכון. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, אני מאמין שבעבירות החמורות, עבירות הכבדות, אם זה ארגוני פשיעה ואם זה עבירות חמורות במיוחד, אני מאמין שמדינת ישראל מענישה ומענישה במידתיות הראויה. בעבירות של בית משפט שלום, אני יכול להסכים איתך לפעמים שהענישה היא יכולה להיות קצת נמוכה מדי, אבל עדיין אנחנו נמצאים פחות או יותר על אותם אנשים שמקבלים בעולם המערבי. תכלס, בשורה התחתונה, הענישה מאוד ממושכת, לא רק שלא הוכיחה את עצמה, אלא הוכיחה שהדבר הזה הורס אנשים, הורס משפחות, הורס סיכויי שיקום, הורס יכולות להשתקם, להשתלב מחדש בחברה. הקטם, היעדר היכולת עבודה, היעדרות משוק העבודה, הילדים שלך שנשארו לבה. יש עם זה הרבה מאוד. מצד שני, יש נפגע עבירה, יש אינטרס ציבורי, ועל כל זה צריך לשים על כפות המאזניים.
אז מה צריך להיות פה? צריך להיות יותר...
לאזן, הכל איזון. אין לך, לא שחור ולא לבן.
אנחנו במצב מאוזן היום?
תמיד, אמרתי מקודם, תמיד יש מה לתקן, זה גם שונה מעולם לעולם, מאדם לעולם, מאדם להרכב להרכב, אנחנו, השינויים הם לא דרמטיים, כאילו הם פה 3 חודשים, פה 4 חודשים, בסדר, אבל אנחנו בסך הכל, אני חושב שהענישה שלנו היא מידתית ונכונה.
אבל אתה רואה, עולם הפשע חוגג, זה לא ש...
אין אצלנו עולם פשע שחוגג יותר מאשר הוא חוגג במדינות אחרות, חסר למשטרה כוח אדם וזה לא סוד, השנים הללו האחרונות רק החריפו את המצב, המלחמה האחרונה הנוכחית שולחת את המשטרה לבצע עבודות שאם היא לא הייתה צריכה לבצע אותם, היא הייתה מתעסקת עם פשיעה, גם זה פוגע בסופו של יום, חסרים לנו גם הרבה שופטים כדי שנוכל לתת קצב גבוה יותר ולתת תוצאות בזמן קצר יותר, ושירותי הרווחה שלנו, לצערי הרב, קציני המבחן נמצאים באיוש מתמיד של 66% פחות או יותר, שליש, שני שליש איוש, ושליש לא מאויש, כתוצאה מאלף ואחד סיבות.
אתה שולח נאשם לתסקיר לא שירות מבחן, וזה לוקח שנה, ואז
זה כבר... זה מעריך את כל ההליך, וכן, נכון, עשינו איתם עכשיו עבודה עם שירות המבחן, שירות המבחן עשה עבודה טובה מאוד עם עצמו, עם ייעוץ ארגוני, עם שלדור, ואנחנו עובדים כל הגופים במשותף כדי לנסות ולקצר את הזמנים הללו, יש לנו בעיה, כן, עם התזכירים ששירות המבחן, ואני מאמין ומקווה שבשנה, שנה וחצי הקרובות הדבר הזה ייפטר והזמנים יהיו סבירים.
לא הרמת ידיים בזה שאתה פורש עכשיו?
לא, בכלל לא. אני מאוד אוהב את אני מאוד אוהב את המערכת שלי, אני מאוד מאמין בה. מערכת נכונה, טובה, מוסרית, יש, כמו בכל מערכת, מורכבת מבני אדם, יש לה את החסרונות שלה, שמע, 27 שנים, אני פורש באהבה, בחיבוק.
והשנים האחרונות של הסערה פה ב...
קשה לכולנו, כמו שקשה לך, קשה לכולנו. קשה לכולנו, תראה, אני מאוד 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 חושש, בוא נעבור את הגל הזה שיש לנו עכשיו של המלחמה הנוראית הזאת, אבל אני מאוד 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 חושש, מהמדינה שאנחנו משאירים לילדים שלנו, אבל זה כאזרח רגיל, זה לא קשור לזה שאני שופט. הייתי שמח מאוד לראות הרבה יותר אחדות בעם, הייתי שמח לראות הקשבה של אחד לשני, חתירה למטרות המשותפות שלנו, זה כואב. אז אני, זה כאזרח לגמרי, זה כואב, כואב לכולנו.
ומה, איך אפשר, עכשיו, עצה שיפוטית, איך אפשר להגיע ליעד הזה?
זה, אני קטונתי. באמת קטונתי. קטונתי. אני, 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 אני כואב כמו כולם. אני מנסה באמת, וגם אחרי שאני אסיים את הקדנציה שלי, לעשות בחלקת האלוהים הקטנה שלי. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. בסוף יש לך כוס.
הבנתי. ומעבר לכך, אז אולי הייתי באמת טיפה, טיפה על המלחמה. לא, רגע, רגע, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה אני הולך לשאול. אתה לא יודע מה אני הולך לשאול. איך המערכת מתנהלת בתקופת המלחמה, תקופה שהרבה נמצאים במילואים, הצוותים נמצאים במילואים, המתחים הבין דתיים, הבין לאומיים, בסדר, בין יהודים לערבים.
שמע, זה מאוד, זה התחיל עם קושי אדיר בזה שהזכרתי מקודם שאנשי הביטחון שלנו כמעט כולם גויסו לקרבי, והיה לנו מאוד קשה לפתוח את בתי המשפט, והיה צריך באמת הרבה חשיבה מחוץ לקופסה מה לעשות עם הסיפור הזה. זה המשיך בזה שעוזרים משפטיים שלנו מגויסים, אנשים מהמזכירות מגויסים, זה לא היה פשוט. עכשיו השורות פחות או יותר התיישרו והחוסרים ברי טיפול. יש מתחים כמובן בסוג התיקים שמגיעים אליך, אבל אנחנו די מורגלים לזה בבית המשפט. אני בא מירושלים, בא מבית משפט שלום בירושלים,
ששם יש המון תיקי
המתח של הפחה והמשפחות שנכנסות ומלוות העצורים תמיד היה קיים.
זה פחות מצב בבית משפט קהילתי,
תיקים לא, בכלל לא, אין תיקים כאלה. כשאתה מגיע לאולם מעצרים עם משפחות, אתה צריך הרבה אורך רוח, הרבה...
אני רוצה להגיד לך משהו שאותי טלטל. הייתי במשפט של נתניהו, בקומה 3, שם במשפט המחוזי, והייתה הפסקה. ואמרתי, טוב, ניכנס, סתם, במקום לבזבז את זה בדיבורים, ניכנס לאחד מהאולמות. חזתי קומה 2, והיה במקרה תיק של נאשם משומר חומות. והוא היה קטין, אבל לא יודע, אני לא ידעתי מה אני נכנס, נכנסתי, אף אחד לא שם לב, איכשהו, אני מוצא את עצמי בתוך...
עולם סגור.
כן, עולם סגור, אני נמצא שם עכשיו, פתאום אני אצא, כולם יגלו שהייתי ב... לא יודע, אני נמצא.
כלומר, בלי האוזניות שלך, אתה נראה כאדם מן היישוב.
כן, ואתה יודע, הרבה דברים, זה נובע מהסטנדינג שלך, אם אתה יושב ואתה נותן, ואתה משדר תחושה שאתה אמור להיות, אז משום מה, אנשים...
תיכנס בביטחון, אוקיי.
כן, אנשים יוצאים כזה לך שאתה אמור להיות שם. ואני יצאתי מזועזע, באמת, באמת מזועזע, אתה יודע למה? כי הנאשם הזה עשה עבירות מזעזעות. אבל החיבוקים שקיבל מהמשפחה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, זה קשה להכיל את זה. אתה רואה את החיבוקים ואת ה... ואת ה...
בעולם של קטינים, אם הוא הגיע לבית משפט מחוזי, אז אנחנו מדברים על דברים, כמו שאתה אומר, באמת קשים מאוד. באולם של בית משפט שלום, יש הרבה פעמים גם מקרים מאוד מאוד כואבים, כולל פגיעות מיניות וכיוצא באלה. אתה חצוי בכי הרבה באולמות האלה של בית משפט לנוער, בין הרצון והצורך שלך לשקם, בין ההבנה שלך שמדובר בקטין, שאין לו את הבשלות המספקת להבין בדיוק מה הוא עשה, והוא יכול להיות שנסחף אחרי הרוח ואחרי חברים שהם לא, 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 לא חורשי טובתו, נאמר כך. ואפילו לפעמים, עבירות שנעשות מתוך סיבות אידיאולוגיות, יהודים, ערבים, הכל, 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 הכל לשני הצדדים. ואתה מכיל את הדבר הזה, וגם אתה נקרא, בין הצורך והרצון לשקם, בין הצורך ולהבין איך אדם כזה יהיה בגיל 25, לבין הצורך להעניש, וגם יש נפגעים, ויש משפחות. המשפחה שלו צריכה לחבק אותו, אני שמח יותר שהמשפחה מחבקת מאשר מצב של היעדר משפחה והיעדר עורף. קטין שאין לו משפחה ואין לו עורף מגיע אלינו, אתה כבר יודע שהוא נמצא בסיכון. אין אף אחד איתו, אין מי שיקח אותו, אין לו מנטור, אין לו גייד. אם המשפחה מזדהה עם המעשים ותומכת...
אז זה כבר בעולם אחר.
אז אתה יודע, איך אומרים, הוא רואה אותי שעתיים בשבוע, ואותם הוא רואה בכל ה-20 ובכל ה-500 שעות. זה לא, זה... אי אפשר, אי אפשר. תשמע, זה ממקום אחר, אבל אתה... בתי משפט לנוער הרבה פעמים מגינים על קטינים. לא בתיקים פליליים. נאשם שהקטין, סליחה, קטין, לא נאשם, קטין שההורים שלו מתעללים בו, בגיל 3, או בגיל 2, מובא לבית משפט לנוער, הרבה פעמים, עם בקשה להוציא אותו מהחזקה של המשפחה שלו. אם אתה צריך לעבור פעם בתוך מכונת סחיטה של, אחרי כביסה, זה המקום, כן, זה המקום. עכשיו, תשמע, אתה מתערב במעשה בריאה, לא פחות ולא יותר. מה זה להוציא אותו מהמשפחה שלו? לפעמים אתה מוציא אותו מהמשפחה שלו, קובע לו אופק אימוץ, זה, אתה יודע, אתה הולך עם הדבר הזה הביתה ימים ונשחט, ואם תשאיר אותו פה, יעשו לו ככה, ואם תעביר לו אחרת, מי יודע? וזה הדלת, הסרט הזה של דלתות מסתובבות, ואין לך מושג איפה הוא ייגמר.
אני אגיד לך רק דבר כזה, אני חושב שמערכת המשפט יותר צריכה לדבר, להופיע, לשכנע, ואולי גם כשהיא תשכנע, אולי גם תשתכנע בחלק מהדברים, ותבין את המצוקות, אתה יודע, יכול להיות בין אם זה של הקואליציה, אופוזיציה, בין אם זה של הציבור, ציבור הרחב, איך הוא תופס את מערכת המשפט, את ה...
תיזהרו מלזרוק את בית המשפט לשדה הפוליטי, זה דבר הכי גרוע שיכול לקרות לו.
זה נכון לשני הצדים, זה נכון מי שזורק את בית המשפט, ונכון לבית המשפט, שנזרק, או שזורק את עצמו
לתוך ה... לא, זה צריך להיות אובייקטיבי, לא מכניס לתוך העולמות שלו שיקולים פוליטיים, לא מכניס לשיקולים של דת, גזע, מין, בן אדם, מולך. יכול
להיות שגם הרבה פחות להתעסק בעניינים מדיניים ועניינים.
יש, אנחנו מדברים עכשיו על בית משפט שלום ובית משפט מחוזי. כשאתה מדבר על בית משפט עליון ומדבר על בגץ, התפקידים שלו הם שונים, אל תיקח אותי לשם.
לא לוקח לשם, למרות שיש לך דעה בנושא.
לא, זה לא, תשמע...
בסדר,
אני אחרי הכל אני אזרח, אחרי הכל אני אזרח במדינה. בסופו של יום אני אזרח במדינה. וכבר אמרנו קודם, גם אזרח כואב. כל בית משפט עושה את התפקיד שלו, אין שום מקום להשוואה בין דברים שבגץ צריך לדון בהם ולהכריע, שהם הרבה פעמים מניעים ערכיים של, של, של מדינה, לבין שופט שלום שיושב בתיק וצריך לתת פסק דין, לא להכניס שום דבר מהצדדים להליך.
אני חושב שיהיה הרבה יותר טוב אם הדיונים בבתי המשפט יהיו יותר פומביים, יותר נגישים, אנשים יראו, כי באמת אני חושב שיש הרבה ביקורת בבית המשפט העליון על בגץ, וזו ביקורת שהיא לגיטימית, לפי מי חורגת מהלגיטימית.
יש אצלנו החלטה, מהתקופה של הנשיאה חיות, שדיונים שיש להם סוג של פרופיל תקשורתי, כן, כמו שאתם קוראים להם, שאפשר יהיה להסריט.
לא, אני מדבר על הדיונים בבתי משפט שלום ומחוזי, שאנשים יראו.
הדלתיים פתוחות, הדלתיים פתוחות, בכיכר העיר. כנסו, הדלתיים פתוחות. לנו אין שום דבר מה להסתיר. הדלתיים, מלבד כמובן נוער ומשפחה, שזה במסיבות של חיסיון. אתה רוצה לבקר בית משפט קהילתי?
יש אוכל, יש כיבוד.
נסדר לך.
מה, לא על חשבון הנאשם?
לא, על חשבוננו, הכל בסדר. תהיה אורח שלי.
אוקיי, אחרי שעסקת בתיק המעונות, תיק המתנות, עסקתי ב...
לא תוותר, אני רואה.
לא, נו מה, אבל תן לנו בכל זאת איזה במשפט אחד, מי עוסק בתיק של ראש ממשלה לשעבר, עוסק בתיק של נאשם שאף אחד לא, אתה יודע, אתה דיברת על זה שאף אחד לא יודע על קיומו, שהמשפחה לא מתעניינת, הקהילה... הוא דוחה אותה.
אתה עם כיפה על הראש, זה חטא גאווה, זה אסור, זה אסור, אסור, פשוט אסור.
היה לך קשה לעבור מתיק של ראש הממשלה, תיק של אשת ראש הממשלה, לתיקים של אנשים שאף אחד לא מתעניין בהם?
לא, היה לי קשה לשבת בתיק של אשת ראש הממשלה ושל אולמרט. זה תיקים שאתה לוקח אותם אליך בתור נשיא, כי אין לך ברירה, וכי אתה שופט ותיק ומסוגל להכיל אותם. אבל אלה לא תיקים נעימים, התיקים של לשבת בית שפט קהילתי זה תיקים כיפיים.
זאת אומרת, זה תיק שאתה מרגיש שאתה באמת עשייה.
שני חיים.
שמע, אני חייב לומר, מאוד מאוד נהניתי. אתה יודע למה נהניתי מהעיניים שלך?
מהברק.
מהברק בעיניים. הלוואי שעל כולם, אתה יודע, כל שופט, כל עיתונאי, כל פקיד וכל איש יהיה עם חדוות עשייה. אתה עוזב ממש עוד חודשיים לתפקיד שאתה לא מציין לנו מה הוא.
אני עוד לא יודע מה הוא.
אולי אתה תהיה יושב ראש של חברת ביטוח.
זה לעולם, אני לא הגעתי, לגלגול הזה לא הגעתי כדי לעשות כסף, זה לעולם יהיה עשייה חברתית.
יפה. תודה רבה לך. אז זה היה הפרק הביאי של פודקאסט איתך מסתברה, עם השופט אביטל חן, נשיא בתי המשפט הקהילתיים. תהיו חזקים, תישארו בריאים.